שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא בית ספר למל, פרק רביעי, מבית ספר לבנים לבית ספר לבנות. מפות מקורות התמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. ברחוב ישעיהו של היום הייתה תחנתו האחרונה של בית ספר למל. בספר ירושלים של תמול תיאר דוד ילין את הכניסה המפוארת לבית הספר. ציטוט: מעל למבוא הבית אבן, ועליה חצובה תבנית באר מים בצל התומר, הפורס כפותיו עליה, ומאחוריהם העיר ציון ומגדליה, סמל שאיבת מי התורה והחוכמה בהרחבת הדעת על מרום ציון. מעל האבן הזאת תופיע אבן השיש, אשר עליה הכתובת בית ספר לבני ישראל להציל לבית למל, בעברית ובאשכנזית, כלומר בגרמנית. ממה עלה מגן דוד יפה חצוב בולט באבן בתוך מסגרת עגולה? ממה על החלונות אשר עליו שעון גדול המודיע לתלמידים שעות בועם וצטם, עיתות הלימוד ועיתות המנוחה והמשחק? סוף ציטוט. כמו שנאמר לעיל, לצורך הקמת המבנה גויס סכום כסף גדול על ידי דוד ילין בחברת ייקה, חברה להתיישבות יהודית שהוקמה בשנת 1891 ביוזמת הברון הירש. חברה נוספת שהשתתפה במימון, אבל השפעתה הייתה חזקה בעיקר בתחום הפדגוגי, היא חברת עזרא של יהודי גרמניה. חברה זו הוקמה בשנת 1901 בברלין, מתוך מגמה לעזור ולסעוד יהודים במזרח אירופה ובארצות אחרות. בארץ ישראל הסדר חברת עזרא גני ילדים, בתי ספר ובית מדרש למורים, והייתה מעורבת גם בהקמת הטכניון בחיפה. גם בירושלים הקימה החברה גני ילדים ובתי ספר. בשנת 1904 הקימה עזרא בית מדרש למורים, לפי תוכנית של אפרים כהן רייס, מנהל בית הספר למל. מטרת המוסד הייתה להכשיר מורים לא רק עבור ארץ ישראל, אלא גם עבור יהודי התפוצות. המוסד החדש נפתח במבנה בית הספר למל, וחבר מוריו שימשו גם כמורים בבית המדרש הזה בתחילת דרכו. ליד בית המדרש הוקם גם בית ספר תיכון במגמת מסחר. למעשה חברת עזרא שמנהלה בארץ אפרים כהן רייס, שהיה גם מנהל בית ספר למל, הטביע את חותמה על מערכת החינוך החל מהגיל הרך ועד ללימודים גבוהים. באופן טבעי, כאשר נוסדה הסתדרות המורים בשנת 1903, היה בית הספר למל מרכז הפעילות של ועד זה. בשנת 1905 התקיימה אספה של הסתדרות המורים בבית הספר למל, וכשיצאו המורים להפסקה בחצר, חיכתה להם הפתעה לא נעימה בדמות פלוגת שוטרים טורקים, שבאה במגמה לאסור את האחראים לאספה בלתי חוקית זו. אפרים כהן רייס בלוויית הקונסולים הגרמני והאוסטרי נזעקו אל ארמון הקיץ של הפחה הטורקי בעין כרם כדי לדרוש שחרור מיידי של המורים. הפחה סירב בטענה שהסתדרות המורים חשודה בעיניו כהתארגנות ציונית שמטרתה בסופו של דבר היא כיבוש ארץ ישראל, כלומר הנאסרים הואשמו בקשר. רק על ידי לחץ כבד תוך שיתוף פעולה עם גורמי חוץ הצליחו לשכנע את הפחה שהסתדרות המורים היא גוף מקצועי חינוכי בלבד ללא מטרות מדיניות, ורק אז שוחררו האסירים. בשנת 1912 למדו בבית הספר 350 תלמידים. בנובמבר 1913 פרצה מלחמת השפות, כאשר המלחמה הייתה נגד חברת עזרא ששפת הלימוד העיקרית במוסדותיה הייתה גרמנית. לנושא זה נקדיש מאמר מיוחד. אחד ההשפעות העקיפות של מלחמת השפות על בית הספר למל הייתה מעבר של חלק מהמורים והתלמידים לבית ספר לבנים ששכן ברחוב הרב קוק של ימינו. בית הספר זה נוסד בעזרת ההסתדרות הציונית לאחר מלחמת העולם הראשונה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גדל מספר התלמידים בבית הספר, ואף נפתח בית תמחוי שנתן ארוחה חמה אחת ליום לתלמידים העניים. לאחר המלחמה הגבילו האנגלים מאוד את השימוש של השפה הגרמנית, גם נותק הקשר עם גרמניה וחברת עזרה, ובית הספר הועבר בפקודת מושל ירושלים רונלד סטורס לידי ועד הצירים של ההסתדרות הציונית. בשנת 1921 חדל למעשה בית ספר למל מלשמש כבית ספר לבנים, כאשר תלמידיו התפזרו למוסדות אחרים ברחבי העיר, כמו בית הספר לבנים, בית הספר תחכימוני, בית ספר קיח, ואחדים הלכו ללמוד בתלמודי תורה שונים. בית הספר הפך למעשה למוסד לבנות, שנקרא בית ספר לבנות א' בסוגריים למל. מעניין שהשם למל, שהיה שם היסטורי שלא קשור למוסד בשנים האחרונות יותר, שרד גם כשהמוסד היה בידי עזרה וגם כשהמוסד היה בידי ההסתדרות הציונית. את התהליך שקרה בלמל ואפיין גם מקומות אחרים מסכם ישעיהו פרס בחוברת לציון 80 שנה למוסד. ציטוט: בתוך בית הספר ומסביב לו התנהלה במשך שני דורות מלחמה שבשל רעיונות ועקרונות. כוחו של האיסור שרבץ על בית הספר במשך יובל שנים ויותר כחלום בלהות הלך ונחלש עד שעבר ובטל מן העולם. נכדיהם של החותמים על האיסורים הראשונים הינם כיום הזה נושאי רעיון החינוך היוצר, וניניהם יושבים על ספסלי בתי הספר שהם נלחמו בהם ורדפו אותם עד חורמה. כוונותיהם של אבלי ציון המתנגדים להשכלה הייתה בלי ספק לשם שמיים, אבל גדול כוחם של הזמן ושל הנסיבות ממחשבותיהם של בני אדם. סוף ציטוט, עד כאן.